לקוף גימל גימל.
כן.
אני לא אין כוח באיסור לבדו לגבום, אלא על ידי דבר אחר, שמסייעו לגבום שנפל איסור לגבום, שיש במלח או תרבין, ולמלא המלח והתרבין שבעלי הכוח באיסור לגבום, אפילו אחי, כמו
אז כאן יש דין שכל כל הסימן פה מדבר שהמאכל, בשביל שהוא יאסור, הוא צריך לתת, לתן טעם לשבח. ועד כמה שהוא נותן טעם לפגם, אז לא, הוא לא אוסר את התבשיל. ועד כמה שהוא לא אוסר את התבשיל, אז מלא אומר השולחן ערוך, בין אם בלעד שיש יותר מדי מלח ותבלין, ועל ידי זה האוכל לא ראוי לאכילה, או לא שלא לא ראוי לאכילה, הוא פגום, או שחסר, לפי השח, השח פה כותב, הוא אפילו שחסר, קצת מלח ותבלין, ועל ידי זה האוכל לא ראוי לאכילה. בשתי המקרים האלה, זה נותן טעם לפגם, וזה מותר. בסדר, נמשיך, הלכות.
יש שאלה, אם אפשר, בסעיף א', כל דבר שטעמו פגום אינו אוסר תערובתו.
כן.
ואפילו אם טעמו פגום מחמת עצמו, שהוא בפני עצמו מותר, וכן הלאה. השאלה היא פה מדובר על דבר ממשי או טעם.
דבר ממשי.
אפילו דבר ממשי.
דבר ממשי, כן.
אז השאלה שלי אם ככה, באולם חתונות שמבשלים כל השנה שם ברבנות, בכלים.
כן.
אני רוצה עכשיו לבשל שם, להביא מוצרים של ועדת עדה חרדית למשל. כן. מוצרים, כל המוצרים. כן. מה יהיה עם הכלים? יש בעיה לפי הכלל הזה?
תראה, אני על השאלה הזאת צריכים לענות בצורה מאוד אחראית וברורה. מה היחס לבשר רבנות? אני לא יודע.
תגיד שהיחס הוא...
מה אתה מתייחס אליו? אני לא יודע. כל אחד מתייחס...
בהנחה
אחרי... לחומרה
זאת אומרת.
בסדר, אני לא מביע דעה בנושא מה זה בשר רבנות, אני לא מביע דעה על שום כשרות, ולא זה. אם תצא מנקודת הנחה, שאתה לא סומך על הכשרות הזאת של בשר רבנות, אתה יכול לעשות... אבל אני אומר, אם תצא מנקודת הנחה כזאת, אז עכשיו, פה אתה נכנס לדברים שאפשר לעשות אותם, דברים שאי אפשר לעשות אותם. דוגמה לדבר. אני ביום ראשון שעבר, מתקשר אליי אחד, בדרך סיפרתי את זה, שיש לו אירוע, והוא רוצה לעשות אירוע באולם, שבדרך כלל לא מוכרים בו כשרות טובה. לא מוכרים בו כשרות טובה. אז הוא אמר לי, מה הבעיה? אני אביא בשרים של איזה רב מסוים. והוא יעשה לי את הבשרים. אמרתי לו, בסדר, באיזה סירים הוא יבשל לך? הוא אמר, ינקה את הסירים לפני זה. אמרתי, ינקה. יגיל אותם? אבל הוא לא יכול להגיל אותם, זה מציאות, לא שייך להגיל. מי שמכיר את הצירים של אולמות, לא שייך להגיל אותם. הם סירים גבוהים, הם לפעמים חצי מטר, קצת יותר אפילו.
בסעיף הזה צריך להגיל?
רק שנייה. אז עכשיו, אי אפשר להגיל אותם. לא, מציאות, אי אפשר להגיל אותם. תנורים של אולמות מלוכלכים כולם. כל התנורים של אולמות מלוכלכים כולם. אז עכשיו, בשביל לעשות במציאות, לעשות במציאות אופן, שתוכל להשתמש לפי איך שאתה רוצה בקשרות שלך באולמות, הייתי אומר שזה לא שייך כמעט. כמעט וזה לא שייך.
מה הבעיה?
הבעיה היא, פשוטה, יש לך, אם אתה לומד שהבליות בתוך הסירים הם שדברים אסורים, כי אתה לא סומך על הכשרות שאתה דיברת עליה, אז הבליה שבסיר היא בליה אסורה. שנייה. עכשיו, אתה רוצה לדון מה קורה אם יש בליה אסורה בסיר, האם זה אוסר או לא אוסר. נכון? זה הנושא. שפחות או יותר. אז אם זה הנושא, אז אני חושב שהנושא הזה הוא נושא כללי, והנושא הזה מביא אותנו בעיקרון להלכה A, אז שנגיע להלכה A, נפתח את כל הנושא כולו ונדבר על כולו.
ונתייחס גם להלכה א'.
מה?
ונתייחס גם להלכה
א'. גם להלכה א' והכל. הלכה א' מדברת על דברים בעין, הלכה A מדברת על יותר על גדרות. אני בעיקרון רציתי לדבר על הלכה A, אבל בגלל שאנחנו עושים הלכה ג', אז נקרא את הלכה ד' ונגיע להלכה A, ושם נפתח את כל הנושא. וזה... אז יש לנו כאן הלכה ד', מי קורא? שמן.
שמן או דבש של הרבה פוחדים, אף לפי שהם מושרים וטבעים פני שהבשר פוגעים את השמן ומסריחו.
וכן לדבש.
וכן לדבש. אגב, יש אומרים לבשר, זה לא פוגעים את דבש עצמו, רק...
משקה נעשה.
משקה נעשה לדבש.
בפוסקים קוראים לזה מד. ככה זה השם שלו. הלאה. במקום שאין הפסד גדול...
במקום שאין הפסד גדול, יש להחמיר. בשר או חלב ויין,
טוב, אנחנו קצת קשה לנו להבין את ההלכה, בגלל שהיום אני חושב שהרבה מאוד אנשים מבשלים דווקא בשר בצורה מתוקה. זה עם דבש ובשר, זה
יין.
היום כל המתכונים מלאים ביין ובשר וכל הדברים האלה. אז ראיתי קצת, ראיתי קודם כל דבר אחד, ראיתי למשל בכף החיים, הוא כותב על ההלכה הזאת, שהשמן שמדובר פה שם זה שמן זית. עכשיו, שמן זית שלנו היום, השמן זית של פעם, כנראה שקצת היה בו הבדל. וגם מי שרואה באמת מה שכתוב פה, צריך לומר שהבשר פוגם את השמן, לא שהשמן פוגם את הבשר, כי בשר מבשלים אותו עם שמן זית, ועם כל השמנים בעולם מבשלים, וגם שמים דבש בבשר, ושמים יין בבשר. אז כנראה מה שהכוונה שזה פוגם את הדבר השני, שהבשר פוגם את השמן, זה רואים. כשאדם יתגן, למשל, בשר בשמן זית, אחרי זה אם הוא רוצה לאכול את השמן זית יש לו טעם פגום. גם כנראה, אני אומר עוד פעם בצורה ניזהר מזה, כנראה שגם היין והדבש, או העמד, מה שמדבר הרמה, הם נפגמים מכוח הבשר. זה כנראה ההלכה הזאת. איך והיום באקטואליה לנהוג בהלכה הזאת זה קצת קשה, כי אני חושב שיש דברים שהיום קצת... אני חושב שדבש, לא יודעת כמה הוא נפגע מבשר, אבל זה מה שכתוב בהלכה, איך צריך לעשות את זה, אז במציאות כמעט וזה לא נפגשים בזה, אני פה בהלכה הזאת קצת קשה לי המציאות איך להסתדר איתה. הלכה A, אני רוצה להגיד כותרת להלכה A והלכה B. אנחנו הולכים עכשיו לדבר בעזרת השם על כמה נושאים. נושא ראשון, מתי זה כלי בן יומו? מתי זה כלי שאינו בן יומו? האם... כלי שהוא מלוכלך, יש הרבה פעמים שבכלים אנשים מנקים אותם אבל נשאר כיפה. מה זה כיפה? למשל שאדם עושה חמין, אז מעל החמין למעלה, איפה שאין תבשיל, מצטבר כזה אדום או משהו כמו שרוף כזה, שזה כזה, הוא מעביר את היד, זה נדבק לו על היד. הדבר הזה הוא ממשות, זה לא בליה, יש בליה ויש ממשות. בליה זה מה שבתוך הסיר. מה שעל פני הסיר לכלוך זה ממשות. מה עדים לאדם בישל? חלב בסיר שיש בו ממשות כזאת של בשר. זה נדבר בהלכה הזאת. נגיע בעזרת השם היום גם לנושא של מדיח כלים, שהוא קשור להלכה הזאת. האם באמת יש כזה משפט מדיח כלים בשרי? יש כזה משפט מדיח כלים חלבי? האם מותר להשתמש ביחד לכלים בשרי וחלבי? האם מותר להשתמש ביחד בכלים בשרי וחלבי שיש עליהם חתכות בשר וחתכות חלב ביחד בתוך המדיח כלים? כמובן בשביל לענות על השאלה הזאת מה זה המדיח כלים צריכים לדעת מה המציאות, איך עובד מדיח כלים. יש בזה הרבה סוגים של מדיח כלים, לדבר על זה בעזרת השם. ואם נספיק אז בעזרת השם גם לדבר על הלכה וב, שנכון שכאן היא מדברת על פלפלים של איסור, פלפלים בגדרה של איסור, שזה לא כל כך דוגמה שאנחנו מכירים, אין לנו גדרה של איסור, אבל ההלכה הזאת, הלכה וב, מביאה אותנו לחזרה על כל סימן צדיק וב, שבסימן צדיק וב היה לנו את כל הנושא של הסכינים, סכין בשרי, סכין חלבי, יש כזה דבר, בצל חלבי, בצל בשרי, אז זה נגיע. נקרא את הלכה היא. כל גדרה, מי צריך לקרוא? כל גדרה.
כן.
בכבוד.
כל גדרה שאינה בתימה חשיבה טעמה לפגם, ואינה עוצרת ונגד בתימה, כל זמן שלא שאתה מעט מעט, מאחר שמתבשל באיסור. וכיוון שהבעל המעט, מאחר שמתבשל באיסור, אינה נגד בתימה. ואם בשל בה כשאינה בתימה, תפשיב אותה, זה הרי נותן טעם לפגם. ושתהיה מודד...
תחת.
שלא יהיה שומן על פניה, שאין בה איזה מה עוצר.
אז רבותיי, בוא נגיד כמה כללים. כלל ראשון, מה זה גדרה בת יומה? גדרה בת יומה זה גדרה שבישלו בה ב-24 שעות האחרונות. בישלו בגדרה ב-24 שעות האחרונות, אז הבלייה בתוך הגדרה היא גדרה בת יומה. גדרה בת יומה, יש עוד כלל בגמרא, אין שום גדרה שיש בה תחולה שבתוכה 60 כנגד דפנותיה. מה הכוונה? כל איסורים שבתורה צריך לשאר ב-60. בעיקרון, צריך לטעום טעם כפלה. הגמרא אומרת, הגמרא בדף צדיק זין אומרת שצדיק זין עמוד א', הגמרא אומרת, אם יש איסור, נפל בשר לתוך עליו, מה לעשות? אומרת הגמרא, יתאמנו כפלה. מה זה יתאמנו כפלה? תביא לגוי, גוי אומן, מחלוקת אם צריך להיות גם אומן, אבל אם צריך להיות גם מסיח לפי תומו, זה סימן צדיק ח'. אבל להלכה, לפי שיטת השולחן ערוך, אם לאדם נפל למשל בשר לתוך עליו, הוא נותן לגוי. הוא אומר לגוי, תגיד לי, אתה מרגיש טעם בשר או לא מרגיש טעם בשר? אם הוא אומר לו, אני מרגיש טעם בשר, אסור לאכול את החלב, היא לשתות את החלב. אם הוא אומר, אני לא מרגיש טעם בשר, מותר לשתות את החלב. זה מדינה דגמרה, וכך גם פוסק השולחן ערוך להלכה. שולחן ערוך להלכה פוסק שנאמן גוי לשאול אותו האם יש טעם בשר בחלב או אין טעם בשר בחלב. הרמה, בהרבה מקומות באיסור והיתר, אם זה בסימן צדיק ב' ואם זה בסימן צדיק ח', פוסק לא מאמינים לגויים. אנחנו מאמינים להם. למה אומר שפיהם דיבר שם? אי אפשר להאמין להם, הם ישקרו, הם יכשילו אותך, אל תאמין להם. לכן לפי שיטת הרמה, אין כזה דבר לסמוך על גוי, אי אפשר לסמוך על גוי, ובגלל שאי אפשר לסמוך על גוי, שירו חכמים ב-60. מה פוש שירו חכמים ב-60? חכמים אמרו, מקסימום שאיסור יכול להשפיע, המקסימום שאיסור יכול להשפיע, זה עד 60. ולכן אם נפל למשל קילו בשר, בתוך 60 ליטר של חלב, אז הדין הוא שמותר. כמובן שאסור לאכול את הבשר, את הבשר אתה מוציא, אבל החלב שקיבל טעם מהבשר, מותר לאכול אותו.
אבל למה?
נכון, אומן אמרה מנוטה, זה סיבה שהגמרה מתירה, אבל הרמה להלכה אומר, ענן לא סמכים לנו כפילה. ספרדים, או, הספרדים פוסקים כמו שולחן ערוך, שולחן ערוך פסק להלכה, שאי אפשר לשאול את הגוי. היה מקרה בירושלים, יכול להיות שפעם אחת סיפרנו את זה, היה מקרה בירושלים, שהיה איזה רב אחד, מספרים את זה לרב זוננפלד, אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה מספרים, שפעם אחת הגיע אליו איזה אשכנזי, ואמר לו, הרב, אני יש לי בשר, נפל לתוך הלב, ואני לא יודע אם יש 60 או אין 60. מה אני עושה? לזרוק את זה, לא לזרוק את זה? לשאול גוי, אני לא יכול, כי אני אשכנזי. אשכנזי לא יכול לשאול גוי. למה? כי הרמה כותב, לא סמכין לנו כפלה. אז מה אני אעשה? אמר לרב זוננפלד, אין בעיה. תביא פה ספרדי, ותביא לפה, להבדיל, גוי. הגוי איתם, הגוי אמר, אין טעם בשר. בא מי שאתה אחריו, הספרדי. הספרדי אומר, אין טעם בשר. ואז אשכנזי יכול לאכול. למה? כי הספרדי סומך על הגוי, כי הוא פסק כמו שולחן ערוך, אז הוא סומך. האשכנזי סומך על הספרדי, כי כתוב, תימת ישראל מותר. אז אם תימת ישראל מותר, וכך יתיר לו הרב זוננפלד, אמר לו, אתה יכול לשתות את החלב, אין שום בעיה. עוד מקרה קצת דומה, שהיה גם בנושא של חלב, אז נפל חלב לתוך סיר של בשר, ולא היה 60 כנגדו. אז היה אחד מחכמי ירושלים, הגיע לחלבן, אמר לו, תגיד את האמת, כמה מים אתה מוסיף לתוך החלב? הוא גילה לו שהוא מוסיף הרבה, ואז לפי היחס יצא של 60. היום אי אפשר לסמוך את זה להלכה, אבל זה בזמנו ככה היה. אז לכן, לפי שיטת השולחן ערוך, אנחנו סומכים ב-60, לפי השולחן ערוך סומכים בטעימה. אבל, היום, במציאות, האנשים, הטעם שלהם התקלקל. אנחנו היום לא מרגישים טעם. גם אם אני אבשל לך בגדרה בשרית בת יומה, אבשל לך אורז, אני לא אגלה לך שבישלתי אותו בגדרה בשרית בת יומה, מעט מהאנשים, אולי בכלל לא, ידעו להגיד לי שזה בושל בגדרה בשרית. הם יאכלו את האורז, יגידו אורז טעים, אבל הם לא ידעו שהוא בושל בגדרה בשרית. לכן, היום להלכה, אנחנו אפילו לא יכולים לסמוך על עצמנו בטעימה. לכן, בן אדם שבישל בגדרה בשרית בת יומה, שזה הלכה שלנו, הלכה A, בת יומה, והוא בישל בתוכה חלב, הדין הוא שהחלב נאסר, החלב הזה אסור. למה החלב אסור? כי החלב אין לו 60 כנגד הגדרה. יגיד בן אדם, הגדרה היא 5 ליטר, שמון חלב. חכמים קבעו, אין שום גדרה שהתחולה בתוכה היא 60 כנגד הגדרה. אם אין 60 כנגד הגדרה, הדין הוא שהחלב הזה אסור. כל זה רבותיי, רק אם הגדרה היא בת יומה. מה זה גדרה שינה בת יומה? כתוב בשולחן ערוך. עבר מעת לעת, בישלתי ב-8, אחרי זה ב-9 יום למחרת בישלתי, אז הגדרה כבר יענה בת יומה, כי עבר 24 שעות. עבר 24 שעות, הטעם שבתוכה הוא טעם פגום. טעם פגום זה כל הסימן שעכשיו אנחנו נדבר עליו. כל סימן קוף ג' הכלל שלו הוא טעם פגום. מה זה טעם פגום? הכוונה היא שהבליעה שבתוך הגדרה היא לא נותנת טעם לשבח, היא נותנת טעם לפגם. אם היא נותנת טעם לפגם, הדין הוא להלכה שהחלב הזה לא נאסר. למה החלב לא נאסר? כי הוא קיבל טעם של בליעה של בשר שאינו בן יומו, ואם זה אינו בן יומו, זה פגום וזה לא עושה. לכן אני חוזר להלכה. אדם בישל בגדרה בשרית אינה בת יומה, החלב לא נאסר. זה רק בדיעבד. לכתחילה, אסור לבן אדם לבשל חלב בגדרה בשרית אינה בת יומה. הוא יגיד, הרי זה נותן טעם לפגם ויהיה מותר. אסור. למה אסור? כי אנחנו גזרינן. אם נתיר לבן אדם לבשל בגדרה שאינה בת יומה, יבוא בן אדם אחר ובשל בגדרה בת יומה. ואם הוא מבשל בגדרה בת יומה, אז החלב נאסר. בשביל זה רק קודם כל שלב ראשון לשאלתך, אנחנו נענה עליה לאט לאט. לשאלה הראשונה שאתה שאלת, הרי לכאורה כל הגדרות באולם, נגיד, בהנחה, שהיום זה יום ראשון, והפעם האחרונה שבישלו היה יום חמישי, אז תגיד שכל הגדרות נקיות, וכל הגדרות הן פגומות, ואם הן פגומות, אז כל מה שאני אוכל שם באולם, זה יהיה קבל טעם פגום. התשובה היא, זה לא מועיל. כי אמרנו כלל, נותן טעם לפגם מותר בדיעבד. אבל לכתחילה אסור, לכן אי אפשר לסמוך על היתר הזה. לכן להלכה, אם יש לי כלים, שאני אומר עוד פעם, בהנחה שאתה החלטת שהכלים האלה הם בלויים בנבלות וטריפות.
איפה זה כתוב שזה
בדיעבד
ולא לכתחילה?
איפה זה כתוב שנותן טעם לפגם מותר בדיעבד ולא לכתחילה? זה לא כתוב כאן, זה כתוב בסימנים, במקומות אחרים, שנותן טעם לפגם אסור לכתחילה ולא בדיעבד. אחד המקומות, אם אני לא טועה איזה סימן, צדיק ד', נבדוק. הנה. יש לכם שולחן ערוך? סכן, סימן צדיק ד' הלכה ד'. אם אין הקף בין יומו, תקרא, אם אין רק כף...
הקף בין יומו, הגדרה והתפשוט מוכרים, הקף אסור, לכתחילה. בין אם בשר, בין אם חלב. בכל מקום בדיעבד אינה אוסרת
אז מה כתוב פה? לכתחילה אסור בינו בין יומו. בדיעבד מהדין אינה אוסרת כמן שלא הייתה בת יומה. אז מה המקרה פה? המקרה פה מאוד פשוט. יש לך כף בשרית, אינה בת יומה. דחפת אותה לתוך גדרה חלבית עם חלב. לכתחילה אסור לעשות את הדבר הזה. בשביל זה אמרתי לך שכתחילה אסור לבשל בשרים אלה. בדיעבד מותר. טוב, זה הנושא הראשון שדיברנו. כל מה שדיברנו עכשיו רבותיי...
אתה לא שובר על הקו שהכנסת.
נכון, ומה ההבדל אם אני מבשל בסיר? אם אני מבשל בסיר זה יותר גרוע ממה שקו שהכנסתי. קו שהכנסתי זה אקראי, שם אתה מבשל ממש בתוך הסיר. זה הכל רבותיי, חלק ראשון בשולחן ערוך, עם הגדרות באמת נקיות. מה קורה עם הגדרה לא נקייה? זה החלק השני של השולחן ערוך. כמובן, השולחן ערוך לא מדבר באנשים שמבשלים בגדרה מלוכלכת לחלוטין, לא חושב שיש כאלה אנשים, אבל יש הרבה אנשים שלא מנקים, בטעות, לא ניקה את הגדרה לגמרי. הגדרה הזאת יש לה לכלוך קטן, בשרי, הוא בישל בתוכה מה? חלב. אז הגדרה עצמה, אם היא בת יומה, אין מה לדבר, כי אפילו אם לא היה לכלוך, הייתה אוסרת את החלב. אם היא לא בת יומה, כאן מצד הגדרה אין לי בעיה. למה אין לי בעיה מצד הגדרה? כי הגדרה היא בלועה באיזה טעם? בטעם פגום. פה יש לי בעיה אחרת מצד הלכלוך שנמצא בגדרה. בסדר? בוא נתייחס ללכלוך. מה כתוב בשולחן ערוך? בשולחן ערוך כתוב שהלכלוך עצמו לא נפגם. מה פוש הלכלוך עצמו לא נפגם? בליעה בתוך סיר נפגמת אחרי 24 שעות. בשר או לכלוך בשרי שנמצא על הגדרה, אפילו אם עוברים 24 שעות, הוא לא נהיה פגום. ולכן, לפי שיטת השולחן ערוך בסתם, הדין הוא שצריכים לשאר 60 כנגד מה? כנגד אותו לכלוך. יש שומרים? יש שומרים הזה זה שיטת הרן, ויש מתירים, אפילו בישל בה קודם שהדיחה. למה? בגלל שיש אומרים אומרים שהיות שהרוטב המעט הזה, הלכלוך המעט הזה שיש אותו על הסיר, הוא בגלל שהוא כל כך מועט, הוא נפגם. עוד פעם אני חוזר, הוא לא אומר שיש 60 כנגד הלכלוך הזה. הוא אומר שהיות שהלכלוך הזה הוא כל כך קטן, לכן הוא נפגם. למה אני מדגיש שהוא אומר שזה נפגם? כי אם יש 60 גם השולחן ערוך התיר. במקום שיש 60, לטמן דפליג שמותר. אבל יש אומרים שכתוב בשולחן ערוך ויש מתירים, אפילו בישל בקודם שהדיחה, למה הם מתירים? כי הם לומדים שהיות שהלכלוך הוא כל כך קטן, אז במציאות הוא נפגם. זה השולחן ערוך, והרמה מוסיף פה, ואם יש 60 נגד מה שדבוק עליו, לכולה על משאר עם האחד, הגדרה אינה בתיומה והכינה הוא. בסדר. בוודאי, שולחן ערוך סתם ויש, אף אחד לא חולה. שבוודאי סוברים כמו הסתם. יש אומרים שגם מחמירים את היש, אומרים, נגם לכל המחלוקת בסתם ויש. אבל מה כתוב פה בשולחן ערוך בסתם? שצריכים 60 כנגד אותו הלכלוך שנמצא בדופני הגדרה.
איסור שנפל לתוך הכלי, כן. בעצם מה שעשו אותם זה ניהו אותה, בכל הגדרה, עם האיסור.
התערבב האיסור
בכל הכלי.
כשאתה אומר איסור, מה אתה מתכוון איסור? לא, בשר לתוך חלב או נבלה? סתם, אני רוצה להבין. נבלה, כן. עכשיו נפל לתוך סיר, כן.
נפל, ונהיה את הגדרה.
כן.
ועכשיו בעצם כל הסיר הוא בעצם חתיכה אחת של דואטליסט.
נכון.
אז עכשיו מה נגיד שזה...
יש 60 או אין 60?
60 כנגד האיסור עצמו.
רק כנגד האיסור עצמו.
או כנגד כל הגדרה עכשיו.
תמיד 60 כנגד האיסור עצמו. והיה אם אין 60 כנגד האיסור עצמו, פה מחלוקת שולחן ערוך ורמה, שזה לא קשור אלינו, זה סימן צדיק ב', האם אנחנו נשאר 60 כנגד האיסור, או 60 כנגד כל החתיכות שהיו בגדרה בלעל חנן בשאר איסורים. אבל להלכה צריך לדעת שתמיד הגורם הראשון שאתה צריך לחשבן, האם יש 60 כנגד האיסור או לא. אם והיה ואין 60 כנגד האיסור, זה מחלוקת שולחן ברמה, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לנושא הזה, כי זה מאוד נושא גדול ורחב. השאלה שלי, שבשבילה אני עכשיו נגיע לכל הנושא של מדיח כלים, מה הבעיה בשולחן ערוך פה? שולחן ערוך פה אומר, אסיר אין לי בעיה, אסיר הוא אינו בן יומו. יש לי בעיה אחרת, שיש לי לכלוך שנמצא על דופני אסיר מבפנים. רבותיי, היום כל בן אדם, גם אם הוא לא ניקה בצורה הכי טובה, הוא לוקח חומרי ניקוי. לוקח חומרי ניקוי. החומרי ניקוי האלה פוגמים את מה? את הלכלוך שנמצא בסיר. אז מה הבעיה? הסיר עצמו לא בעיה. הסיר עצמו לא בעיה. למה הוא אינו בן יומו? הלכלוך עצמו אין לי בעיה איתו, למה? כי העברתי שם חומר ניקוי. אם העברתי שם חומר ניקוי, זה סעיף א', ב', ג', כל הסעיפים זה. ואז מעלה אנחנו בסימן קוף ג', נותן טעם נפגע מהדין בדיעבן, מותר. אז רק שיהיה, לכן אני שואל, לכאורה, להלכה היום. אם בן אדם לקח סיר, לא ניקה אותו, בסדר, אני לא חושב שעל זה אנחנו מדברים. רוב האנשים מנקים, רק הם אומרים, אדוני, ניקיתי, אבל אני יודע שנשאר קצת לכלוך, מה הדין שלי? אז אני אומר, אם הוא ניקה, והוא העביר על זה, העביר על זה מה? סבון, רוב סוגי הסבון, נראה לי, אז הדין הוא שמה? שגם אם יש משהו בעין, גם אם יש משהו בעין שנשאר, הוא נהיה פגום. אם הוא נהיה פגום, אז הוא לא אוסר. אם הוא לא אוסר, אז צריכים לפסוק להלכה. צריך לפסוק להלכה שהכל מותר.
אז זה יהיה בבית. אבל מה יהיה בעולם שם גרדים את התבניות ואת הזה, אם שפטלים עושים את זה? לא אם זה, אם שפטלים מגרדים אותו, כשרוצים לנקות את זה טוב,
אבל הם לא מנקים חומר ניקוי?
הם נקים חומר ניקוי, אבל כל הדפנות, את כל הדפנות הם לא מנקים אותו כמו שצריך.
בסדר. אם ככה, ככה. אבל אם באמת הם מנקים, אם הם מנקים טוב, מנקים טוב, אני לא יודע. אני חושב שבאולם הם חייבים לשים מסיר שומנים, דברים אחרי משרד הבריאות הכנס אותם. זה
אנחנו בשיעורים שמענו על אבא שלום חם יעקב,
כן?
הרב אדרי ועוד רבנים, כן? מספרים לנושא הזה, תבואו תראו את ה... גם הרב התרוע מוצפי אמר לנו, כן? שאם אתה לוקח, אם אתה לוקח את הכלים של האולמות, כן? אתה אחרי הניקיון שלהם, תיקח שם שפחל, אתה תגרע את כל הזה מסביב.
תנורים או כלים? הם דיברו על תנורים או על כלים? על תנורים, סירי טיגון, זה כן. זה האמת, נכון, מה שאתה אומר, זה האמת. אני לא חולק על מה שאתה אומר. אני רק אומר מה המציאות. כל אחד מגיע, רואה מה המציאות. המציאות שאתה מדבר מאוד נכונה, אני ראיתי צ'יפסר, סליחה, מכילה, צ'יפסר זה איפה שהם שמים צ'יפס. אז הכשירו אותו. איך הם הכשירו אותו? הם שפכו את השמן והכל וזה. אז אמרתי לו, בבקשה, תפתח לי את הלמטה, איפה שמדליקים שם את האש. הראיתי לו שם, לא פחות ולא יותר, שכבה של שניצלים. כל הפירורים של השניצלים. אמרתי לו, לפעמים ניקטת את זה ממש גלת קשר מצוין. הם לא יכולים לנקות. אמת, כמו שאתה אומר, התנורים שלהם, הם לא יכולים לנקות אותם, גם אם רוצים, עם השפחתלים וכל הדברים האלה, או שהם ירסו את התנור, או הם לא יכולים לנקות, נכון. עכשיו, אני חוזר להלכה שלנו. אנחנו מדברים פה, האם במקרה שהוא עשה עם סבון, האם זה פוגם את הכלי או לא? איך אנחנו דנים בהלכה הזאת? יש שולחן ערוך מפורש, אמנם לא פה, נפתח אותו. השולחן ערוך בסימן צדיקי. צדיקי הלכה ד', יש פה לשון שאני לא חושב שיש אותה הרבה בשולחן ערוך, אבל לשון מעניינת. יש לכם צדיקי הלכה ד'. יראה לי. זה גם לשון מעניינת בשולחן ערוך, יראה לי.
אולי זה התקן מהרמב"ם?
יכול להיות, אני לא זוכר. יכול להיות, אני לא זוכר, אנחנו יכולים לבדוק. לא, זה ספרת עצמו, כן, נכון? אין פה ציטוט, אין פה ביאור הגולה, אין פה כלום. זה ספרת עצמו. יראה לי, אומר השולחן ערוך, יראה לי, שאם נתנו אפר במים חמים, שביורה, קודם שהניחו הגדרות בתוכה, אף על פי שהשומן דבוק בהם, מותר. דל ידי האפר, הוא נותן טעם מפגם. בשביל להבין את זה, אני צריך לקרוא את זה עוד פעם. יראה לי שאם נתנו אפר, אפר זה בלשון שלנו סבון. הם היו עושים, לא היה להם סבון כמו היום, אז הם היו אופר, אפר זה בורית. הם היו ככה מכינים על, את החומרים שאיתם הם היו מנקים. אם תנקה עם מים, לא יתנקה. אז היו מנקים גם עם אפר. אז אומר השולחן ערוך, יראה לי, שאם נתנו אפר במים חמים, שביורה, קודם שהניחו הגדרות בתוכה, אף על פי שהשומן דבוק בהן, מותר, דל ידי אפר הוא נותן טעם לפגם. השולחן ערוך פה מדבר על ההלכות הקודמות, אז ניתן קצת הקדמה. ההלכה הקודמת היא הלכה ג' בהלכה ג' יש אדם לקח בזמנם היו לוקחים פיילה גדולה מרתיחים בתוכה מים רותחים מכניסים את הכלים ושם היו שוטפים על ידי המים הרותחים זה היה מנקה את הכלים שולחן ערוך בהלכה ג' דן מה קורה אם אדם מכין פיילה גדולה הכניס בטעות סיר בשרי וסיר חלבי מלוכלכים עם שומן ועכשיו הוא בא לנקות אותם מלוכלכים ושתיהם נמצאים עכשיו בתוך הפיילה הפיילה היא רותחת מעל 45 מעלות האם הסירים נאסרים זה מזה זאת אומרת שהסיר הבשרי בולע מהסיר החלבי והסיר החלבי בולע מהסיר הבשרי כתוב בשולחן ערוך מפורש שאם יש עליהם שמנונית אם יש עליהם שמנונית או של בשר או של חלב נאסרים הכלים זה מזה למה? כי השמנונית של הבשרי נכנסת בתוך הסיר החלבי זה הלכה ג' והסיר החלבי פולט למה? לסיר הבשרי, שתיהם נעשים מה? נבלה. שתיהם נעשים טרפות, שתיהם אסורים. מה? מה זה?
למה
נסרים?
יש פליטה, יש רק פליטה.
יש פליטה ובליעה, והכל. בישול מפליט, מבליע הכל. עירוי מפליט או מבליע, אבל בישול מפליט ומבליע.
אבל זה בכלל
שלא שם. או מצוין. בסדר? אז אני הקדמתי, זה הלכה ג' באה הלכה ד' אומרת לך אדוני הנכבד זה הכל באיזה מקרה שאין חומר פוגם אין אפר מהם נקרא לזה חומר פוגם אבל אם יש חומר פוגם אז מה קרה? יצא לי שמנונית בשרי לאיפה היא יצאה? למים מהמים אתה רוצה שאיפה היא תיבלע? בסיר השני בדרך מה קורה לה בלעד שיש אפר? היא נהיית לא ראויה למאכל אם היא נהיית לא ראויה למאכל היא לא אוסרת ולכן האפר פגם אותה אני חוזר לכן האפר פגם אותה אם נעבור קצת עכשיו נסתה קצת מהנושא שלנו נגיע לנושא של מדיח כלים
כן נדבר כאן על קערות
אתה נתת דוגמה יותר גרועה, כאילו אתה נתת דוגמה הכי קשה. אני אומר דוגמה אפילו יותר קלה, שהיורה היא ניטרלית, והכנסו סיר בשר וסיר חלבי, אין הבדל, אין הבדל. בסדר, אותו דבר.
אני רוצה להבין, אני
רוצה להבין, הבנתי
שזה
בדיעבד, יראה
לי
שאם,
משמע,
לפי
מה אני לא אעשה את זה לחתחילה.
מה כתוב לך, יראה לי שאם, אה?
אם
יעשה,
ייקח
פעילה
וישים.
משמע, שאני לא אעשה את זה לחתחילה, לא? בסדר, 100%. שומע? נדבר על זה גם, נדבר על זה גם.
גם הרמה לא חולק.
הרמה לא חולק, יפה מאוד. אבל גם הטז, גם השח פה מתקיפים. הרמה לא חולק, אבל גם הטז וגם השח פה חולקים. בסדר? אנחנו מדברים עכשיו לפי השולחן ערוך. לפי הרמה, אין פה רמה. אז אני לא צריך לדבר על הרמה. כן, משהו שהוא לא חולק, נכון? באמת ראיתי הכף החיים, לא בהלכה הזאת, בסימן צדיק ט', הלכה ז' או ח', הוא כותב שם כלל מפורש, אני ראיתי את זה שם, מסתם הוא כותב את זה בעוד מקומות, שמקום שהרמה לא כתב, בוודאי שלכאורה הוא מסכים להלכה, כמו שולחן ערוך, בוודאי. רבותיי, אז אני חוזר להלכה אלינו במדיח כלים. קודם כל, איך עובד מדיח כלים? איך עובד מדיח כלים? אם המדיח כלים נצא מנקודת הנחה שהוא עובד, שקודם כל הוא פולט מים רותחים, לא יעזור שאחרי זה הוא יפלוט את החומר הפוגם. כי אם בהתחלה הוא פולט לי מים חמים, אז המים החמים מפליטים מהסיר הבשרי לחלבי, ומהחלבי לבשרי, ושתי הסירים נאסרים. זה שאחרי זה אתה תביא סבון, זה כבר לא עוזר כלום. למה זה לא עוזר כלום? כי הכלים כבר נאסרו. לכן בשולחן ערוך שימה לב מה כתוב. שולחן ערוך כתוב שקודם כל צריך שמה יהיה בתוך המים, יראה לי שאם נתנו אפר במים חמים שבהורה, קודם שהניחו את הגדרות. אם לא, אם זה היה אחרת, קודם כל היום מניחים את הבשרים בתוך הגדרות, ואחרי זה שמים את האפר, על זה נאמר עבר זמנו, אין, לא יעזור כלום. לא יעזור לך כלום. כל המעלה תהיה רק עם מה? לפני שאני שם את הגדרות, אני שם את מה? את האפר.
אין תקנה?
בגדרות כאלה? יש תקנה. לכל דבר יש תקנה. מה שנבלע על ידי המים, צריך לעשות לו עגלת כלים.
אה,
עגלה. עגלה. זה התקנה היחידה. אם זה כלי חס, אין לו, כן.
מבחינת קשרות.
שם את הכלי, את כל הכלים, בשרים חלבים, פיילה רותחת.
כן.
לפני כן אני שם סבואן.
כן.
בסדר.
או, אז אנחנו עכשיו נדלים בדיוק בשאלה שלך. אנחנו היום, אין לנו פיילה, מה יש לנו היום? את המדיח כלים. אז עכשיו אני מדבר על מדיח כלים. באמת, צריך לדעת, כמו כל שאלה בהלכה, קודם כל צריכים לדעת בחילה, קודם כל צריכים לדעת מה המציאות. אז אני חקרתי את המציאות, ראיתי בספרי הפוסקים, המציאות, איך עובד מדיח כלים. איך עובד מדיח כלים? אין כניסה, עוד פעם, הכל נכון לתשובה שאני קראתי. אם היום מישהו יקנה מדיח כלים, ובהוראות יהיה כתוב שזה בצורה אחרת, אני לא מדבר. אני מדבר עם המדיח כלים שבביתכם עובד בצורה שאני מדבר עליה. אני מדבר על צורה של מדיח כלים שראיתי בספרי הפוסקים שבזמנם שהם כתבו את התשובות, ככה זה עבד. אם היום משתנה המציאות, ההלכה גם משתנה. לכן, לפני שבודקים את ההלכה, חייבים לדעת מה היה המציאות. אני מדבר על מציאות כזאת. אדם מניח את הכלים, שם את החומר ניקוי במקום של, אני יודע, בטבעה ששם את החומר ניקוי. איך עובד המדיח כלים? שטיפה ראשונית, הוא שוטף במים קרים. שטיפה ראשונית, המדיח כלים שוטף במים קרים את הלכלוך הגס. זה הפעולה הראשונה שלו. אחרי שהוא שטף את המים, את הכלים מהלכלוך הגס, על ידי מים קרים, מים של ברז הוא פועל, הוא מכניס כמות של מים לתוך, על ידי מזרקות משרה, בתוך מדיח כלים יש שם מזרקות, הם שוטפים עם מים, ואחרי זה הוא זורק סבון. איך מתחממים שם המים למעלות 80 מעלות? 80 מעלות לכולי עלמה זה בישול? איך זה קורה? על ידי חימום תפנות המדיח. המדיח בתפנות שלו מתחיל להתחמם, וברגע שהוא מתחיל להתחמם, אז הוא גורם לחומר ולמים לעשות את הפעולה. יש שם חומרים מאוד חריפים, זה לא סבון רגיל שאנחנו מכירים, זה סבון מיוחד, שהוא גורם שהלכלוך מוסר ממה? מהכוסות, צלחות, מה שהוא שם שם, ואז אחרי שזה רותח 80 מעלות, מתחיל עוד פעם שטיפה, וככה עובד המדיח כלים. אם זה ככה עובד, מותר, אפילו כלים בשרים, אפילו כלים חלבים, למה? מה הבעיה שלי? יש לי כלי בשרי, יש לי כלי חלבי, הכלי הבשרי יבלע מהחלבי, איך הוא יבלע? על ידי המים, המים האלה מלאים במה? בסבון. ברגע שנהיה רותח, כל המים מלאים במה? בסבון. לא נעשה. לשנתכם זה לכתחילה או בדיעבד, אז ככה. הפוסקים כתבו היום להלכה, לכתחילה להיזהר, לא לשים עם שמנונית. לא לשים עם שמנונית, לכן, אם אדם רוצה, מוצא שבת, הוא היום, הסעודה שלישית מאוחרת בשעה 7, הוא אכל בבוקר את החמין, והוא אחרי זה בשעה 7 כבר אכל חלבי. הוא רוצה את שניהם לשים מה? במדיח כלים. העצה הטובה היא, הוא יכול לשים את שתיהם, ישטוף במים, ישטוף במים. הרבה אנשים לא מכניסים את כל הלכלוך, את כל ה... ישטוף במים, יעביר במים קצת את הלכלוך, מה שנשאר נשאר, זה כמות מאוד קטנה ולא נורא, אבל יעביר את המים, מכניס את הכלים הבשרים ואת הכלים החלבים בצורה שהוא לא יתבלבל, ומותר לו להשתמש במדיח הזה. למה? בגלל שהכל שם יהיה פגום, והדין הוא של ההלכה זה מותר. לכן, אני חוזר, זה הנושא במדיח כלים. הנושא במסעדות, מה שאתה דיברת, אם שוטפים, מהבחינה הזאת הסתדרנו. ממה הסתדרנו? מהלכלוך בעין, ולא הסתדרנו עם הבליות. הסתדרנו מהלכלוך בעין, לא הסתדרנו עם הבליות של בדיעבד, אבל לכן, בהלכה שלנו, הלכה A, מה שדיברנו עכשיו, בן אדם מבשל בסיר. הסיר הוא אינו בן יומו. הלכלוך על הסיר לא יעזור לו אינו בן יומו, כי אמרנו, אינו בן יומו זה על בליית הכלים. אינו בן יומו זה על בליית הכלים. מה שמנוחלך בעין על הכלי, אין אינו בן יומו. כמו, כל בן אדם יודע, תיקח בשר, תשים אותו 24 שעות. אחרי 24 שעות הוא פגום? לא, הוא לא פגום. אולי הוא לא טעים, אולי הוא איבד קצת את האיכות שלו, אבל הוא ראוי לאכילה. לכן, הלכלוך שנמצא בקדרה הוא לא נפגם. כל הבעיה היא שצריך 60 כנגדו, ולכן, רק שנייה, ולכן, אם אני שתפתי אותו על ידי חומר פוגם, הדין הוא להלכה, גם אם מתקשר לך בן אדם אומר לך, תראה, נשאר איזה לכלוך. הוא אומר לו, עברת עליו סבון, סבון, כלים טוב, אין לי בעיה. הדין הוא שבדיעבד, היות שהקדרה היא לא בת יומה, והלכלוך הוא מלוכלך באמה הסבון, אפילו שאחרי זה שטפת, הוא כבר קיבל את הטעם הזה, לכן הדין הוא שמה? להלכה בדיעבד מותר. אז לכן אומר, הלכה אי פה, נכון שהיא נראית שהכל אסור, אבל צריכים ללמוד אותה עם הלכה, סימן צדיקי הלכה ד', ששם אתה רואה שיש אפשרות שדברים פוגמים יתירו לנו בדיעבד. כן.
אבל זה נראה מלפה בדיעתי. אם התהליך של שעובר הדרך כלים, בהתחלה שהוא נותן את השטיפה הראשונה עם מים קרים, אז בכלל
אין מים. למה?
כמו שאמרנו מקודם, אם אנחנו עושים בפיילה של מים חמים, כלים עשרים וחרביים, אז על התחלה זה נעשה. כי החומר, המים החמים מפליטים מזה לזה, מזה
אבל לזה. אבל פה אתה מדבר על מים קרים, אז זה לא נעשה.
בדיוק.
מצוין. אבל, 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 אחרי זה שמגיע המים החמים, איך הם מגיעים? הם לא מגיעים מהמכונה עצמה, הם קודם כל למים קרים. אם חומר פוגם, על ידי המים החמים, הכל בסדר. זה הדין. היה פה מישהו ששאל.
שאלו.
עדיתי, ואני
התחלנו
לדרך כלים.
חלוקה של מים חלוטין.
למה?
אם לא הפרסים הראשון, ושתות אותך,
אני לא אבל אם אנחנו מסבירים, אם אנחנו מסבירים, שאין כזה דבר מדיח בשרי ואין כזה דבר מדיח חלבי, כי הכל שם עם חומרים פוגמים, אז מה הבעיה? הכל שם עם סבון.
יש שם נותן טעם לפגם?
הכל נותן טעם לפגם שם.
הרב שפר חיים, גם הרב עצמו התייחס לכך.
כן.
הבעיה זה בלכלוך שלא מנקים אותם, יש להם
חתיכות
בשריות
שמתרגולות
עם
חתיכות
חלביות.
בלכלוך
שלא מנקים אותם, גם
הסלט. איפה אתה חושב?
מה?
הניקוז.
חתוך הניקוז.
שמה? של המדיח, מה קורה?
חלביות נשארות לפעמים, ואז חתיכות בשריות מתערבבות, ואחד בשני, יש שם ירקות, גם הרב עצמו.
אז הפעם, אנחנו מסדרים את הנושא. לכן אמרנו, עדיף לשטוף שלא יישארו חתיכות בעין. מה? גם אם אנשים מכניסים ככה, גם אם אנשים מכניסים ככה, אני אומר עוד פעם, לכאורה, אני לא יודע מה מדיחים היום. אם והיה, וזה כמו המדיח שאני דיברתי עליו, גם החתיכות שנמצאות למטה הן לא ראויות לאכילת כלב. כי הם עברו את כל התהליך הכימי הזה. אתה יודע איזה תהליך כימי? אבל זה פגום. אבל זה פגום, אתה לא יכול לאכול את זה.
זה לא בכלל
למאכל, לפעמים טיפה, זה לא... אני אגיד לך את האמת, אני לא רוצה לדבר דברים שאני לא יודע, אבל אני שמעתי פעם שהחומרים שם הם כמעט חומרים כימיים. הם כימיים, נכון? זה משהו לא יאומן. אתה חושב, אני שואל אותך, אתה חושב שאם תשים סבון קצת עם מים חמים ולא תשפשף, ירד לך לכלוך מהכלים? לא ירד לך. שם יש חומרים אלימים, חומרים טובים. אז החומרים האלה, גם אם יש לך בשר למטה, גם אם יש לך חלב למטה, גם אם יש לך חתיכת גבינה למטה, אני חושב שבמציאות הם לא ראויים לאכילה, הם פגומים, מי שאוכל אותם יכול להסתכל.
מה עם בישול בשר וחלב שיש שם? כי זה מגיע מאיפה
יעזרם. או, מה עם בישול בשר וחלב? אין בישול בשר וחלב אם זה נותן טעם לפגם.
זה השאלה מתי נתן לפעם.
אז סיכמנו, אז סיכמנו, איך זה עובד, מדיח כלים, קודם כל מים קרים, ואז סבון. זאת אומרת שהסבון פגע בבשר והחלב לפני שהם התבשלו. לפני שהרתיחה. כי הרתיחה איך עובדת, לא שנשפחים מים רותחים לתוך התנור, אלא שהדפנות מרתיחות את המים שבפנים. אם הדפנות מרתיחות את המים שבפנים, היה לי קודם כל פגימה. אין בשר וחלב. אני רק אסביר עוד דבר. אני לא הקלתי בשאר איסורים, אני הקלתי רק בבשר וחלב. הקדמה קצרה, זה פתחי תשובה שם בסימן צדיקי, נסביר את הדבר. אדם יבוא, יגיד, מה הבעיה? אני אקח, אפילו במדיח כלים לא של בשר וחלב, אני אלך למדיח כלים של גוי, שהוא מבשל נבלות וטרפות, וגם אני ארדיח את הכלים שלי איתו, ואני אגיד, מה הבעיה? הכלים שלו הם נבלה, יש בהם, השם ישמור, בשר אחר? החומר פגום, הוא מפגום אותו. צריך לדעת. פתחי תשובה אומר, בזה אנחנו מחמירים. דבר שהוא איסור, אנחנו מפחדים שאולי הדבר הפוגם לא יפגום אותו לגמרי. אבל בשר וחלב, שזה היתר וזה היתר. בשר וחלב, צריך לדעת, זה היתר וזה היתר. מותר לאכול בשר, מותר לאכול חלב. אלא אומרת הגמרא שעל ידי המפגש שביניהם, על ידי חיבורן, נעשה איסור. אז אני אומר, אם הבשר הוא בשר, אם החלב הוא חלב, באמת המפגש יעשה איסור ויעשה בשר וחלב ויעשה בישול של בשר וחלב, שבישול בשר וחלב זה הדבר הכי חמור, אסור באכילה, ענה, בישול, הכל. אבל אם הבשר הוא כבר לא בשר כי הוא קיבל טעם מהחומר של המדיח כלים, והחלב הוא לא חלב כי הוא קיבל טעם מהבשר, מהחומר של המדיח כלים, ואתה רוצה להגיד שעל ידי החיבור שלהם עכשיו יעשה איסור? לא נעשה איסור, כי הכל פגוע.
אני חושב שיכול לראות לפי השולחן ערוך,
כן, נכון.
כל מציאות שבעצם השפריצר עם הסבון לא הגיע לכל המקומות של הכלי. זאת אומרת, קשר, קלחת עם בשר או חלב, ולא יגיע סבון, לא נפגע כמו שצריך.
אז אם לא יגיע לשם, אז אתה רוצה להגיד לי שאני אפתח את המדיח כלים, אני אמצא כלים לוחלוך?
יכול להיות...
זה לא קורה?
לא, לא אמרתי. אז מה? יכול להיות שהגיע סבון,
אבל נאסר לך. איך נאסר? המים החמים קורים אחרי זה. איך נאסר המים החמים? על ידי שהדפנות מתחילות להתחמם. הדפנות מתחממות, הן מבשלות לי את המים שבפנים.
אני אומר, שלא יגיע סבון, שכל המדיח מתמלא לגמרי.
מה המדיח כולו מתמלא לגמרי? אני לא חושב שיש בעיה. בוא נגיד, אני לא מחזיק איסור. זה צריך לדעת. להלכה לא מחזיקין אין איסורה. מה זה לא מחזיקין אין איסורה? זה גם הלכה. ההלכה היא, הנה, ברוך השם פתוח לפנינו. לא תולים שאיסור נאסר. יש לך איסור, אתה מתחיל לדון עליו. לא תולים שקרה איסור. אז אם יש לי קד בשר, למדנו את ההלכה הזאת, סימן צדיקי, הלכה הבא, יש לי קד בשר, לידו קד חלב, אולי אני אחשוש שניתז. לא חוששים.
הסיור של מרן זה גיורה. פה אנחנו משווים לגדיח, לא דבר. גיורה.
תשמע, כל הטכנולוגיה החדשה של היום לא כתובה בשולחן ערוך. וזה מה שעושה לנו בעיה. למשל, קיטור. כתוב בשולחן ערוך? אין לנו קיטור. יש היום תנורי עדים. כל הדברים האלה לא כתובים. אנחנו חייבים לקחת את השולחן ערוך ולנסות להכניס לנושא שלנו. אני חושב שיורה זה מתאים למקרה שלנו. ולכן, להלכה, מי שבמדיח כלים, הדין הוא להיזהר, לשטוף אותו שלא יהיה לכלוכים. ואם אין לכלוכים, אפשר להלכה לעשות. אז לא צריך לדעת.
כל זה אנחנו.
לכן אני אומר, לכתחילה תשטוף. במים תעביר את הלכלוך הגז. זה היה לכתחילה.
לא, כשאומר לכתחילה, ובדעבד, אני מבין שבדעבד זה אם זה נעשה.
נכון, נכון. אבל השולחן ערוך מדבר על מה? שיש שומן דבוק. שומן ממש. אני אומר, מה תעשה? לפני שאתה מכניס, אם אתה רוצה כבר לעשות בשרי וחלבי. לא אמרתי עכשיו לעשות בשרי וחלבי. אדם שרוצה לעשות בשרי וחלבי, הוא לא יכול לעשות עכשיו בשרי ואחרי זה חלבי. פה הוא מעביר מים מהברז. קצת מעביר, אמנם הוא לא שוטף בצורה גמורה, ואז יהיה מותר.
שמעתי שפרווה, שנתבשה ב... יש הבדלים,
בין יום
ולא
בין יום.
פרווה בסיר בשרי. מה הדין?
טוב.
זה
כאן,
לא...
מה?
זה
בחלב. כן. מה פרוש פרווה?
זה גם כלים של פרווה יכול להכניס. לא כלים של פרווה. בשר, בישלת עכשיו פרווה ובסביר...
אורס!
זה פרווה.
אם חלב בשר, אז...
נד ברנט. בסדר, אז בקצרה, כי זה לא הנושא שלנו, אני רק אגיד אותו בקצרה. אדם, יש לו גדרה בשרית בת יומה, עוד פעם, מה זה בת יומה? 24 שעות. הוא רוצה לבשל בתוכה אורז לארוחה חלבית. מותר, אסור, ספרדים, אשכנזים, מה הדין? אז ככה.
כתחילה,
דיעבד, נדבר על זה עכשיו. יש לך גדרה בשרית, איך זה גדרה בשרית? אמרנו, כלל ברזל, בישלתי בה. בתוך 24 שעות. עכשיו אני רוצה לבשל בה את האורז. האורז לכאורה מקבל טעם ממה? מהבשר. איזה בשר שבלוע בתוך הכלי. אני רוצה עכשיו לאכול את זה עם חלבי. איך יהיה מותר? הדין שולחן ערוך להלכה פוסק נת ברנת מותר. מה זה נת ברנת? נותן טעם בר נותן טעם. הבשר נותן טעם, הגדרה נתן טעם באורז. האורז רוצה לתת טעם בחלב? זה מותר. האם מותר לעשות את זה גם לכתחילה? מותר לי לגרום נת ברנת? אז נדבר על השאלה. כן. בוודאי, נותן טעם לפגם מותר. כי כשאני דיברתי על נותן טעם לפגם, דיברתי שבסיר בשרי מה בישלו, אורז או חלב?
חלב.
שם אין נת ברנת, כי זה הבשר ישירות בחלב. מה שהרב פה שואל זה מקרה אחר. אני בישלתי בשר לכלי, כלי לאורז, משהו ניטרלי. לכן, זה לא דומה למקרים שדיברנו מקודם. לכן אני חוזר עוד הפעם. אדם בישל בגדרה. האם מותר לו לגרום לכתחילה נת ברנת? במחלוקת הזאת נחלקו כל גדולי עולם. בשולחן ערוך כתוב נת ברנת מותר. בגמרה כתוב נת ברנת מותר. לא בגמרה, לא לכאורה בשולחן ערוך, לא כתוב שמותר לגרום נת ברנת. אבל, מה הבעיה? יש ספר בבית יוסף שקוראים לו בדק הבית. בדק הבית. בבדק הבית הבית יוסף כותב מותר לכתחילה לגרום נת ברנת. פה מתחילה המחלוקת בין כל האחרונים. לא, לפני אשכנזים. אשכנזים לא בפרשייה עכשיו עדיין. אנחנו ספרדים עכשיו בינתיים. לפי הספרדים, מתחיל פה כל הבעיה. האם לפסוק כמו שכתב השולחן ערוך בשולחן ערוך, או לפסוק כמו שכתב השולחן ערוך בבית יוסף? מה? או, אז אתה אומר בדק הבית האחרון. יש פוסקים שאומרים שבדק הבית לא אחר. מה זה? אז אם בדק הבית האחרון, אז הדינו פוסקים כמו בדק הבית. ככה פוסקים הרבה פוסקים ספרדים. אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שאסור. לכן, לגבי לגרום להדברנת לכתחילה, זה מחלוקת בין כל גדולי האחרונים. כל גדולי האחרונים נחלקו האם מותר לגרום להדברנת לכתחילה. מי הם הפוסקים האחרונים? למשל הרב עובדיה פוסק שמותר לגרום להדברנת לכתחילה. הקף החיים פוסק שאסור לגרום להדברנת לכתחילה. זה נושא הכי גדול שיש, אבל עוד הפעם, זה הכל, לא אם כבר בישלתי את האורז, אלא אם אני רוצה לכתחילה לבשל את האורז, האם מותר או אסור. זה נושא אחד. נושא שני הוא, מה קורה אם כבר בישלתי את האורז, האם מותר? ספרדי? בוודאי מותר. אשכנזים? אסור. אסור לא רק לבשל, אסור גם אחרי שבישלתי לערבב את האורז הזה עם גבינה. בדיעבד אם כבר ערבבתי, גם לאשכנזים מותר. אדם בישל אורז בגדה בשרית, ערבב אותו כבר עם יוגורט, עם לבן, לא יודע מה. הדין הוא גם לאשכנזים, זה נקרא נת ברנת בדיעבד. איזה דיעבד? שכבר ערבבתי, זה סימן צדיקי. שם הדין הוא שמה שבדיעבד אחרי שערבבתי, גם לאשכנזים מותר. אם זה כלי שאינו בן יומו, אם זה כלי שאינו בן יומו, גם לאשכנזים מותר. האם מותר לעשות את זה לכתחילה או בדיעבד? לא מחלוקת. מה? לא, אז אנחנו חידשנו שגם בבן יומו מותר. בסדר, אז אנחנו מסבירים את זה. טוב, אז רבותיי, אני רואה, לא הספקנו קצת את הנושא של הדבר חריף, מה נעשה? אבל רק אם נסכם את הדברים, הדברים הכללים הם, רבותיי, רק לסכם את הכללים, שמאוד חשוב לדעת אותם להלכה. כל פעם שמגיע שאלה הלכתית בבישול, צריך לשאול את הבן אדם ששואל, כי אנשים שואלים שאלות והם לא יודעים מה הם שואלים, הם לא מבינים מה הם שואלים. השאלה הראשונה קודם כל צריכה לשאול, מה ההיסטוריה של הסיר? האם בישלו בו לאחרונה בתוך 24 שעות? לא בישלו בו 24 שעות? הדבר השני שצריכים לשאול אותו, ניקו את הסיר או לא ניקו את הסיר? זה גם פרט שחייבים לשאול. והפרט השלישי שלא הצלחנו לגעת בו, אבל עוד חזון למועד, זה מה בישלו בתוך הסיר. בשתי מילים, אם בן אדם מבשל בתוך הסיר דבר חריף, דבר חריף, ומה זה דבר חריף? שאינו נאכל מחמת חריפותו, הוא צריך לאכול אותו עם פת, הוא צריך לאכול אותו עם עד משהו, כי הוא חריף. פה, לכאורה, זה כבר אפילו בסיר שאינו בן יומו, הדבר חריף הופך אותו לבן יומו, גם בזה מחלוקת שולחן ערוך. ורמה, מחלוקת בין הפוסקים הספרדים איך לפסוק את השולחן ערוך, כי זה אחד המקרים הכי מעניינים. יש סתם, ויש סתם, ועוד סתם. אז איך פוסקים בזה, זה בעיה. זה הלכה ו' פה, סימן צדיק, סימן קוף ג' הלכה ו', זה קשור לסימן צדיק ה' הלכה א' והלכה ג'. טוב.